שלום לכולם, טוב, המיקרופון קולט גם נקים, טוב, אז קודם כל שלום לכולם, התגעגעתי לכם, באמת התגעגעתי, גם, באמת, אני התגעגעתי לכם, לא יודע, היה, סגר, 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 לא היה,
אני פילה,
זה היה... זה היה קשה. חנוכה זה כל כך חג של ארץ ישראל או מרב צביל? נכון, העיקר זה המאבק פה על ארץ ישראל. אז טוב, השלמנו את המחויבות של חנוכה. טוב, בסדר, נהנת עם החופשה. אתה חושב קצרה, אבל חופשה מתוקה, ככה להתרענן, ככה לקבל כוחות ולחזור להסתפק בנחלת השם. עוד ועוד. טוב. אז אחרי חנוכה קיבלנו כוחות, יש פה פסקה שדחיתי אותה, לא העברתי אותה על ההתחלה, אם שמתם לב לא עברתי לפי הסדר של הפסקאות, דילגתי כל הזמן, אבל הרב חרל"פ כתב את הפסקאות בסדר מסוים והרשיתי לעצמי בחוצפתי לדלג, כי הפסקה הזאת היא פסקה שנותנת איזשהו מוסר. פסקה שנותנת מוסר ומציבה אותנו בפני האמת. אנחנו בפרק ב' בשערי ארץ ישראל. הפרק נקרא ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. אני אומר שאני קורא את הדברים ומנסה להסביר אותם, ואני לא מסמכותי להעביר ביקורת ומוסר לאף אחד. אנחנו אנשים קטנים מאוד, ויש אנשים שהם יודעים וצריכים גם להעביר ביקורת. מצד שני, כשאנחנו קוראים את הפסקאות של הרב קוק, של הרב חרל"פ, הן פסקאות שמרבות באהבת ישראל, אבל מצד שני הן גם יודעות טוב מאוד לבקר את המומים ואת הפגמים של האומה. כי באמת האהבה הגדולה שאנחנו רואים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. אנחנו לא יכולים להסתיר את הכל, כאילו אין בעיה, אין שום בעיה והכל בסדר והגישה של כולם היא בסדר וכולם טובים וכולם זה, אי אפשר ככה להתקדם. אז הפסקה הזאת היא פסקה מלאה באהבת ישראל מצד אחד, אני לא הייתי מעביר אותה אם מלא באמת הייתי מרגיש ככה, קטונתי, אז זה נראה לי דבר טבעי, זה לא קשור לגאווה או לא גאווה, חייבים לאהוב את עם ישראל, באמת חייבים שהאדם של עם ישראל, של האהבה הזאת יזרום לנו בעורקים כל הזמן, חייבים, אי אפשר בזה, איך אפשר לא לאהוב את עם ישראל? כמו שתגיד לי שבן אדם לא אוהב את ההורים שלו, בן אדם לא אוהב את עצמו, בן אדם לא אוהב את אשתו, זה נראה לי משהו שהוא, זה הזוי לא לאהוב את עם ישראל. תסתכל על הדברים החיצוניים, על הפגמים שקורים בחוץ, כשזה יחלחל לי ללב, אני חושב שזה הזוי, זה משוואה עקומה. אולי קצת התרגלנו איזושהי תרבות לא נכונה, תרבות שמאפשרת שנאה בעקבות מעשים חיצוניים. מי יתיר את זה? מאיפה זה בא? לפעמים שונאים ציבורים שלמים, אז גם לא מאפשרים תשובה לאף אחד מהציבורים. צריך להיזהר, צריך להיזהר, גם אם הדעה שלך היא נכונה אתה צריך להיזהר שזה לא ירד ללב. חילוקי דעות כן, חילוקי לבבות לא. לא תוכל להחזיר אחרים אליך, לדעות שלך, בהנחה של נכונות כמובן, אם לא תאהב. מי יקבל ממך? אם תראה לו פני שונא, או תרגיש פני שונא. אז זה צריך להיות ברור, שגם כשמעבירים ביקורת, זה צריך להיות חד, זה צריך להיות ברור, זה צריך להיות אמיתי. אבל מלא 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 באמת באהבה אינסופית. כמו אבא שמעביר ביקורת לילד שלו. אז זה, אני חושב זה קצת הפסקה שלהם, ואתם תראו כמה הרב חרל"פ הוא חד אבל הוא מלא באהבה. ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. ההסתכלות הרזית, רז, סוד, פנימיות. מי שלומד פנימיות חייב להסתכל תמיד על הפנים, שהמראה החיצוני לא יתשתף אליו. הרי כל תורת הסוד היא תורה פנימית. זו תורה נסתרת. זו תורה שבלעדיה בארץ ישראל אין לנו תורה אמיתית. מה קורה? ברור שהפשט, הדרש והרמז זה חלקים אדירים בתורה, אבל אסור להרים את הסוד. בגלות זה מתשתש, כי זה לא, זה פחות יכול לצאת עכשיו החוצה. בארץ ישראל, אמת מארץ תצמח. רשב"י כתב, כמו שאמרנו, את כל תורת הסוד, שהוא נכנס עמוק עמוק לתוך ארץ ישראל, פשט בגדה, ונכנס פנימה לתוך הארץ. אז תורת רשב"י, תורת הזוהר, הפנימיות, יצאה בעקבות זה שהיינו מחוברים לארץ. בסדר? גם האריה הקדוש. היה צריך פשוט להיות בארץ ישראל כדי להוציא את כל התורה הגדולה שלו. בסדר? אז זה מאוד מאוד חשוב. תורת הסוד, תורת הפנים, תורת האמת, הכל זה כמובן תורתנו, תורת אמת, ברוך השם, שעד דרש הרמז, מדעי הסוד, תורת אמת. זה נטע, זה נטייה, נטע בתוכן. והנטייה הזאת באה ויוצאת מתוך ארץ ישראל. אז ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה אלא אין שיעור גבול, והוא כפל כפליים לתושייה ולברכה. אני מסתכל עכשיו על בעל חיים. מה מניע את הבעל חיים הזה? מה שנראה בעיניים, זה הרגליים שלו, זה הידיים שלו, זה התנועה הסיבובית אליה הוא רוצה עכשיו להגיע ממקום אחד למקום אחר. זה מה שמניע, זה ההסתכלות החיצונית. אז זה ברור שזה כעין וכאפס לעומת אותה נפש של הבעל חיים. בסדר? צריך לראות את הגדרות המדויקות כמובן ברמב"ם, אבל לא נכנס לזה כרגע. אותה נפש של הבעל חיים שהיא זו שנותנת לו את החיות ואת היכולת לנוע, את היכולת להתקדם. הראיה, כשהבעל חיים מת, יש לו ידיים, יש לו רגליים, יש לו עיניים, הוא לא זז. בסדר? אז בעצם מה שמניע אותו כל הזמן זה לא הידיים והרגליים שלו. כנראה גם בן אדם, נכון? בן אדם מת, יש לו עיניים והוא לא רואה, יש לו אוזניים והוא לא שומע. אז מה שכל הזמן שמע וראה זה הנשמה. הנשמה נתנה תשדורת לכלי הנשמה שנקראים עיניים, אוזניים, ידיים, אף וכל החושים, או כל הגוף בעצם, לבוא ולפעול. אם כשאדם מת יש את הכל אבל אין שום דבר, זה אומר שמה שמניע את הכל זה הנשמה, והנשמה היא לא נגלית. כך הקדוש ברוך הוא עשה בבני האדם, כך הוא עשה גם בבעלי החיים, ריבונו שלום, כך עשה בבעלי החיים. כך מלך העולם עשה גם בצומח, נכון? אני יכול לראות את העץ הענק, את הברוש, או את האקליפטוס, את הענקים הגדולים, את עצי הארץ הענקיים האלה, אבל אם אני באמת קצת מבין, אז אני מבין שמה שמחזיק את הכל זה לא הגזע שנראה לי מאוד מאוד שרירי, במרכאות. זה השורשים, זה מה שיש מתחת. וזה גרעין כזה קטן, שנשתר פשוט בתוך האדמה ומצא את המקום שלו. גם בדומם זה כך. אני יודע שיש מיליארדים של אטומים שמניעים עכשיו את שנעים כל הזמן בתוך השולחן, ובגלל זה הוא שורד. אז זה נראה כאילו הרגליים מחזיקות אותו, ואילו המדף הזה כאן של השולחן זה מה שמחזיק אותו, של הספרייה או כל דבר כזה או אחר, אבל זה באמת לא זה. יש מנגנונים פנימיים שהם אלה שמניעים את כל הזה. אז גם בדומם, גם בצומח, גם בחיים, גם במדבר, הכל זה כך. אומר הרב, ההסתכלות הרזיף, שאתה לומד את תורת הפנים, את תורת הסוד, אז אתה יודע, יודעת את היפי, כל מה שנגלה לעין, זה לא אמרתי לך שזה לא נכון, אבל זה ממש, ממש, ממש החלק החיצוני. אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שלו בגבול, והוא כפל כפליים, תושייה ולברכה. עכשיו, לפני ההסבר שאמרנו עכשיו, מה בדרך כלל אני, הראיה הכי חזקה שלי זה, ראיתי את זה, מה אתה אומר לי שלא, ראיתי, נכון? מה שנגלה לעין זה בהסתכלות החיצונית, זה הראיה הכי חזקה שיש. לאט לאט אנחנו רואים שגם הרבה פעמים המצלמה משקרת. בסדר? אם למד אותך שמה שאומר בתורת הסוד זה נכון. שדווקא הרבה פעמים החזות החיצונית היא, אני אספר לכם סיפור. הייתי פעם פה בישיבה, היה שקר תקשורתי גדול מאוד. הגיעו לנו לכאן לישיבה, זה מצווה לפרסם את זה. הגיעו לנו לפה לישיבה, והחליטו שהם רוצים לצלם את בית המדרש, ואת מלמדי תלמידי ישיבות ההסדר. אז הרב פנדל, כאילו, אמר, מה אתם מחפשים? מה אתם רוצים בעצם? אנחנו רוצים להראות את התורה של ישיבות ההסדר. זה לא היה רק פה בסדרות, זה היה בהרבה מאוד ישיבות הסדר בארץ. זה הייתה כתבה על ישיבות ההסדר. בעצם באו טענו, אנחנו רוצים לצלם את ישיבות ההסבר. מוזר, כאילו, אני מאמין שבפנימיות לאט לאט נגיע לזה. כולם יחזרו וירצו להיות כאלה שלא רק מדרום קוריאה יבואו לצלם אותנו איך אנחנו עומדים גמרא, מי שמכיר, אלא גם, גם בתקשורת שלנו יבואו ויתכופפו ויגידו סליחה על הטעות האיומה שאנחנו נשחקנו אחר תרבות החול ולא נשאבנו אחרי המזון הנשמתי הכי אדיר שיש שנקרא תורת ישראל. וטעינו בזה, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו נקרב אותם בעבותות של אהבה כמובן. אבל אז מה שהיה, ולצערי גם קורה היום, כלפי חוץ כמובן, זה שהגיעו לכאן לצלם, חלק מהישיבות הסביר הגדולות בארץ, והם אמרו שרוצים לצלם את הלימוד תורה. אז באמת, סדר בוקר, האש בבית המדרש, כמו שברוך השם יש רעש אדיר פה בבית המדרש בסדר בוקר, כי לומדים תורה והרבה אנשים נמצאים, אבל בהפסקת צהריים אנשים הולכים לאכול. אז הרב פנדל הדגיש להם, בהפסקת צהריים לא מצלמים. אם אתם רוצים לצלם, אנשים לומדים, ואתם רוצים להראות שתלמידי ישיבות ההסדר באים פה ולומדים, תצלמו אותם לא בזמן ההפסקות, אנשים בחדר אוכל. זה הכי הגיוני שיש. אמר, ברור, פשוט, אנחנו באים לעשות כתבה על העוצמות של הלימוד. אז באמת, ב-10 בבוקר, ב-11 בבוקר, היו וצילמו וכו'. והרב פנדל אמר לי, תעקוב. אז תעקוב אחריי. תעקוב, תבדוק שככה הכל בסדר. לפני הרבה שנים. ועקבתי כל הזמן, ובדקתי, וראיתי שזהו, הניעו את הרכב, ונסו. נסו. טוב, אז אם נסו, אז נסו. אתה לא מתחיל עכשיו לחשוד וזה. אולי באמת כבר נותן תאורות, והכל בסדר. קיפלו את המצלמה, קיפלו הכל, הניעו את הרכב, נסו. אחרי כמה זמן, אני רואה את אותו הצלם עולה לקומת עזרת אנשים בבית המדרש ומצלם בשעה שהיה אסור לו לצלם. היו אולי איזה 8-10 אנשים בבית המדרש, ואני רץ אליו ואני אומר, מה אתה מצלם? איך חזרת לפה? אז הוא אומר, לא, אני לא שכחתי לצלם מלמעלה, תמונת מבט מלמעלה. ואז הבנו בדיוק מה הוא חיפש. מיד הלכתי לרב פנדל, הוא אסר עליו בתוקף לעשות את הדבר הזה, אבל זה לא עזור. הכתבה שודרה. והיא שודרה איך המדינה מממנת, או עוזרת לממן לימוד תורה בישיבות ההסדר. אבל בואו תראו, המצלמה לא משקרת. הנה, בית המדרש הגדול בארץ. אין בו תלמידים. אתה רואה מקומות, אתה רואה ספרים, אתה רואה הכל, 8 תלמידים. אם זה היה קורה רק בסדרות ניחא, הם עברו בערך 5 או 6 ישירות הסדר. בצילום. הבשורת, השקר צף על פני המים, אתה רואה איזה עוצמות אדירות הזאת מישיבות ההסדר, ואנשים שהם גדולי עולם, נכנסים לתוך המנהרות של צהל ומתמסרים ושבעה ושמונה סבבים, בלי בכלל למצמץ במלחמות. ברור שזה לא יחזיק מעמד, וברוך השם ישיבות ההסדר רק גדלות, אולי בסדריים בעקבות הכתבה, אבל זה לא משנה. אבל רק באתי להראות, תראו מה אין המצלמה עושה, ולא באתי להרבות חיילה בסינה. אני בטוח שהרבה אנשים עושה תשובה מלאס, אני באמת מאמין בזה. ואם כתרבות יש כמה אנשים מבולבלים שם, גם אז יחזרו, הכל בסדר, אני לא מתרגש מזה בכלל. רק מה שבאתי להראות זה שלאט לאט 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 בדור הגאולה אנחנו יותר נחשפים להבנה שהעין החיצונית היא לא מספיק משדרת לי את כל האמת. אני אסור לזלזל בעין החיצונית, אבל לא לתלות בה את כל התקוות, את כל האבנות. והעין הפנימית, הנשמתית, זו שרואה ונכנסת לתוך עומק, עומק, עומק כל דבר, היא מבינה שיש תוכן אדיר בכל דבר. בסדר? מובן? מתקדם. ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה נשאר בצביון קודשו כמו שהוא במרומים, לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצים וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, הרואים אמה שתצלח עליהם רוח השיר מלמעלה, שהיא כולה אמת, קודש קודשים להשם. ומתוך זה מתעלה גם החלק שמתגשם בעולם העשייה ונראה להם בשר. אף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. אומר הרב, בסוף, 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 אם פה הכל זה רוח שמניעה אותו,
אז
ואני מצליח להבין שלא הכל אני רואה ולא את כל התוכן הפנימי אני רואה, אז הציוויון הקודש שלו בעצם נשאר למעלה. מה שנגלה לנגד עיניי זה לא הפנימיות, זה החיצוניות. אז מי ישקף לי את הפנימיות? אלו שמחפשים קרבת אלוקים. עכשיו זה תלוי בכל הרבדים כולם. גם כשאתה נמצא בתוך בית המדרש, אתה לא צריך להיות קבלה רק בשביל להשיג את זה. גם כשאתה נמצא בתוך בית המדרש, אתה לומד גמרא, ואתה מעיין בתוך הגמרא, ואתה משיג את התוכן הפנימי האדיר דרך פלפול ועמקות, זה מעולה. זה להגיע יותר לרז הפנימי של כוונותיהם של התנאים והמוראים. זה אדיר, זה אדיר. זה, 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 זה פשוט מדהים, זה להביא דבר השם לכאן, לעולם הזה. ככל שתסתכל על זה ביותר ויותר עין שבוחנת, אז אתה יותר מביא דבר השם. אז אלה שקרבת השם יחפצון, אז הם זכו להביט כבר על כל דבר גם בעין הרזית, בהסתכלות הרזית יותר, הם עלו עוד אפילו, עוד שלב ועוד דרגה, אז רוח השיר צולחת עליהם מלמעלה, הרוח של הנבואה, זה רוח השיר, כן? הנביאים שהם משוררים. היא כולה אמת, כולה קודש קודשים. ואז החלק הגשמי מתעלה, משיגים את התוכן שלו. טוב, איך אפשר להשיג את זה? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
באמצע המתח של השאלה, עצרתי. בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מה שאתה רואה בחוץ לארץ הוא השריב האחרון. לכן הוא שקר. הוא לא מספיק אמיתי. אתה רוצה להגיע לאמת? אמת מארץ תצמח. אתה רוצה לקבל את השיר מלמעלה? לקבל את דבר השם שיעזור להסתכל בהסתכלות רזית על כל התוכן הפנימי שקיים פה בארץ, שקיים בכלל בעולם, זה רק בארץ ישראל. בארץ ישראל אתה יכול להשיג את החוכמה הרזית, את מה שמניע את החומר, כי זאת ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד עופפת אותו ומרחפת עליו חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. חכמי הפנימיות לומדים המון 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 על ארץ ישראל, יודעים המון על ארץ ישראל. זה בוער בהם, כי היא מביאה אותם לפנימיות, היא מביאה אותם לסוד. ומי שלא מספיק קשור לארץ ישראל, גם לחכמי הפנימיות, חסר לו גם בהבנה הפנימית. זה כבר כתב הרב קוק, זה לא משפט שלי, כן? הרב זצ"ל כתב שלא מחובר ולא מקושר מספיק לגאולת ישראל, לארץ ישראל, אז חסר משהו, נכון? עוד מכוון לאמיתה של תורה. אז תחשבו שנוגעים בקור האטומי של עם ישראל, בתורת הסוד, בתורת הרזים, ולא מחוברים לארץ ישראל. זה אסון. זה אסון. זה לא לגרום גם להרבה שיבושים. אז כל מי שרואה איך הסוד עופפת אותו ומרחפת עליו חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל, וכי הגביל שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, שהן החלק הנגלה שבה, הגדול הרבה לאין ארוך, בערך מן האותיות עצמם. לכן אסור לגעת בגביל.
למה?
כי זה הרבה יותר גדול מהאותיות. מה שאתה רואה, מה שנגלה לנגד עיניך, זה האותיות בספר התורה. אבל אתה צריך לדעת שהתגים הם יותר מהאותיות. נכון? הם יוצאים מעל האותיות. והניקוד הוא יותר, לכן אפשר לכתוב אותו. והטעמים הם יותר מהניקוד. אז אנחנו בפשט לא מחזירים על טעמים. נכון? אז רק ברורות של הפשט. בפנימיות, או בעבור לך אם תתאה בטעמים. אז אחד מזה. צריך פה, זה יסתמם שטוב.
תיקון, תיקון.
לא בהפחדה, לא בקטע הזה, אלא בקטע שצריך מאוד להדגיש. כל מי שהוא בעצם לומד יותר ויותר פנימיות, הוא חייב להיות בקיא או ללמוד, זה קשה, כל הפרשה כולה, צריך להשתדל מזה המון, אבל צריך להבין שיש לזה השלכות לכל טעם וטעם. צריך ללמוד טוב, ללמוד טוב לקרוא בתורה, מה לעשות. זה דבר שכאילו כשמחפשים בעל קורא, שיקרא וזה. טוב, עכשיו בואו נגיע לזמן שרציתי ככה... וכאשר מתעוררים בלעת קודש לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל וגומרים עליו את ההלל, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות מתנערים מאפרם וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוד קדושתם ותפארתם. ומלא הארץ דע את השם להשחות רוח נבואה על כל העם היושב בה, וכל עין מזדככת ומתעלה, וגם מה שנעלם מעיני בשר אף הוא נראה עין בעין, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כן, זאת אומרת בעצם אנחנו רוצים להסתכל בפנים, בתוך אותיות התורה, בתוך כל מה שבעצם מסתתר נגד עינינו. ככל שאתה מפלפל יותר באותיות התורה, אתה מגלה סודות עצומים, דברים באמת שלא שמעתם אוזן, אבל אתה צריך באמת לחפור בעומק כדי להשיג את זה. יש את הפשט, נכון, אבל פתאום אתה מגלה שוואו, כל מילה היא פשוט יש לה כל כך הרבה עומקים וכל כך הרבה דברים אדירים, שאתה פשוט מתלהב רק שאתה נחשף לזה. טוב, זה העין בעין. עין בעין יראו בשורה של ציון. עכשיו, יכולים להסתכל על התורה, מי שמכיר אותה ולומד אותה כמו שצריך, יכול להסתכל עליה כדבר אדיר ועליון, שמשנה חיים, שמשנה תפיסה, שמחבר את האדם לאלוקיו, שממש משנה את האדם. אבל מי שלא מספיק להכיר את התורה, הוא עלול חלילה גם להגיע למצב של מה? של זלזול. המצוות האלה, מה עכשיו זה? נו באמת, עכשיו תתחיל עכשיו איזה בורר בשבת, מה הקשר עכשיו? תן לאכול. מה? זה גישה מאוד מסוכנת. למד לשולחן לומר, אני יודע. התחילה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, רגע, רגע, נעשה ונשמע. תתרגל לזה שאתה לא מבין הכל על ההתחלה. ככה לומדים תורה, בענווה. בהתחלה זה, לא, זה, 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 קודם כל נעשה, אחר כך נשמע, זה הלך התחילה, זה לא עדי אבל. הרב אובן ססון מגיש את זה לדעתי בספר שלו על חשיבות לימוד התורה. הלך התחילה זה שאתה לא תגיד. כי הלך התחילה זה להיכנס בהלווה. ואז מתגלים לך כל הסודות. אבל אם אתה בא באיזושהי יירות, אני חושב שאני יודע הכל, אז תעלו גם לזלזל בזה. אותו דבר בדיוק גם ביחס לארץ ישראל. אם אתה טועה בהבנה על ארץ ישראל, ואתה רואה אותה ככל הארצות, עלול לזלזל בה. אתה עלול לזלזל בה. לראות אותה ככל הארצות, בדיוק אותו דבר. מה ההבדל? זה לא משנה אם יש לך כיפה או אין לך כיפה על הראש. זה דבר חשוב מה שאנחנו אומרים עכשיו. זה לא משנה אם יש לך כיפה או אין לך כיפה על הראש. זה תלוי בקישור שלך לארץ ישראל. ולהבנה שיש כאן משהו עמוק, תוכן אדיר, שהוא לא מהשפה ולחוץ. והוא המשפיע והגורם על כל התוכן הרוחני שלך. זה השורש, זה לא הסוף. זה לא הנקודה האחרונה, זה הנקודה הבראשיתית, זה ההתחלה. זה מה שמניע לך את כל העולם החומרי ואת כל העולם הרוחני גם יחד. בואו תראו איך אומר את זה הרב פרלב, הוא אומר. לקרוא את הדברים שלו וזהו.
אבל לא אמרנו בעצם שמי שלומד תורה אז מצליח לא לזלזל בתורה? אז...
זה נכון, אבל צריך ללמוד על ארץ ישראל. אם אני לא לומד,
אז לא ללמד על ארץ ישראל.
אה?
אם אין לו כיפה, הוא לא ללמד על ארץ ישראל.
ואם יש לו כיפה, הוא ללמד על ארץ ישראל?
לא, אבל יש סיכוי יותר גדול.
כאילו בעיה. נכון שזה סיכוי יותר גדול. אבל זה הבעיה. אם יש לו כיפה והוא לא ללמד על ארץ ישראל, לא מספיק מכיר. שוב, לא בעיה בעצבה אישית עכשיו. חלילה, זה לא איזה משהו, זה לא משהו אישי. לנסות להבין את תוכן הבעיה, את הבעיה שנוצרת בקפות הדבר הזה. בואו נקרא את הרב חלב. הפרטים השונים שבאומה הישראלית, המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, יש את ארץ ישראל שנראית לך בעין, ויש את הארץ, ארץ הנבואה, שנראית בחזון. אתה בארץ ישראל, אתה בארץ ישראל. ויש אנשים שרואים את ארץ ישראל כצורה החיצונית שנראית להם בעין. ויש אנשים שרואים את ארץ ישראל בחזון הגדול. מה זה עושה אם אני מסתכל על ארץ ישראל בצורה חיצונית? אומר הרב, זה גורם לפרטים באומה הישראלית. יש לזה השלכות. הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלעו בעקבתא דמשיחא. תראו את המשפט. אם עדיין לא הבנתם שארץ ישראל היא השורש, המשפט הזה, זהו, מפיל הכל. אם אנחנו יושבים בארץ ישראל ומסתכלים על ארץ ישראל בצורה חיצונית כאל איזשהו מפלט קרקעי, לא משנה אם זה ממניע דתי או ממניע לא דתי, זה לא משנה עכשיו, אם אתה רואה את ארץ ישראל רק כאיזשהו מקום להניח את הראש חיצונית וזהו, אתה מסתכל רק חיצונית, ברוך השם שיש לי ארץ כדי שלא יודע מה, אומר הרב, זה השורש לכל האסונות הרוחניים שקוראים בעקבת הנמשיך. ואמרנו לו כבר כמה פעמים, בעקבת הנמשיך זה מהרגע שעם ישראל חוזר לארץ. כלומר, עם ישראל חוזר לארץ ויש שורש של אסונות רוחניים. למה הם קוראים? בעקבות זה שעם ישראל מספיק מקושר לארץ. בואו תראו איך הוא מרחיב, הוא לא... מילים קצת לא פשוטות לקריאה. אלה מתיימרים, זה נאהבה אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין, ואומרם שהם שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל לכל שאר הארצות שבעולם. ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין ושוללים את כל החזיונות הנעלמים, ושניהם כאחד איננו מחזבים בתח עיניהם מרות. בואו נסביר. יש אנשים שמתיימרים בחזון שלהם, בחזיונם, במה שהם רואים, על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ. אתה יודע מה זה הארץ? זה ארץ קדושה, זה ארץ טהורה, זה ארץ שכל כולה רוחנית. איך כתוב במדרש? כל 400 בארץ ישראל יש בו חידושי תורה. אז זאת רק ארץ של תורה, הכל בה רק תורה, 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 תורה. נפלא, זה מייקר מאוד את הארץ, וזה גם נכון, אבל זה עלול להביא גם לכדי שיבוש. מה השיבוש? אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. הארץ נותנת את הפירות שלה? זה לא גמלה, זה תורה? זה לא תורה, אז זה לא גמלה. הכלכלה מסגשגת, הבניינים, השפע החומרי שיש כאן בארץ, זה לא קשור לאמת מארץ יצמח. אמת מארץ יצמח זה תורה. כל הפריחה שיש פה, כל הסגשוג שיש כאן, כל הזה שיש פה, מה הקשר בכלל? אתה צודק, הארץ פה מצמיחה תומנות רוחניות אדירות, ברוך השם, ככה אביר עד ארץ ישראל מחכים ומוסיף ובאמת משכלל את הדת, ובגלל זה צריך רק ללמוד תורה ותורה ותורה. אבל אתה רוצה לקשר לי עכשיו את הפיתוח החומרי של הארץ לתהליכי הגאולה? וואלה, אני משבשי הדת. אתה משבש את הדת, אתה לא מסתכל נכון על ארץ ישראל. אומר הרב, הגישה הזאת היא גורמת באהבה ענקית לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות הנמשיכה. בסדר? האסונות הרוחניים. מתקדם.
הרב.
כן.
אם מסתכלים רק בצורה פנימית, זה גם מביא לבעיה כלשהי?
זה מה שאומר פה. זה מה שאומר עכשיו. בוא תראה את ההמשך, אחי. אז רק נסיים את זה, ואומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה להם לעין בארץ ישראל לכל שאר הארצות שבעולם. בגלל שאתה רק מסתכל בפנים ולא כלפי חוץ, אתה לא יודע לייחס את כל מה שקורה בחוץ לתהליכים של גאולה. אתה לא מקשר את זה באמת לארץ. מה אתה רוצה? שתלתי, זה צמח, זרעתי וזה צמח. מה הקשר עכשיו שזה? יש פה עובדים יותר טובים ממה שעבדו פה במשך 2,000 שנה, ולכן הארץ נותנת את יבולה. אם היו שם 2,000 שנה עובדים טובים יותר, אז זה הארץ נותנת את יבולה בצורה טובה יותר גם 2,000 שנה. זה קיצוני קצת, כן? כיוון שהנביאים כבר אומרים, הנביא חזקאל אומר שהארץ נותנת יבולה פה, אבל לא משנה, זה בסקלה מסוימת. ואז אתה לא תגיע להבנה שהארץ הזאת, הארץ הזאת, הביטויים שלה של הגאולה זה לא רק הרוח, זה גם בהרבה מאוד החומר שבא, וזה המשפט הבא. אז אתה עלול לגרום לאסון רוחני, אסון רוחני, כי זה לקחת את הקדוש ברוך הוא ולצמצם אותו חס ושלום לארבע עמוד של הלכה, לא בכוונה, לבית מדרש, מקום מחוץ לבית המדרש. אני יודע, ההשלכות של הדבר זה שיכול להיות שהרחוב שלך יהיה מסריח. אין עניין לטפח את החיצוניות. אין עניין להשקיע בזה. אפשר שיהיה הרבה לכלוכים, או לא יודע, דפים על הרצפה. זה בסדר. כי העיקר זה הפנימיות. שזה השלכות. הרב חרל"פ מקושר לארץ ישראל. והוא כותב את הדברים האלה בזמנים שלא היו פשוטים בארץ. שלכל אחד הייתה תפיסה מסוימת. אבל הוא לא מפחד מהאמת. כי הוא מבטא אותה בביטויים אדירים של אהבה. והאהבה היא מיישרת בלבבות. פנים אוהבות, כשהן מדברות בצורה ישירה ואמיתית, הן מתקבלים על הלב. גם אם זה נוגד את האידיאולוגיה ואת התפיסה שלי. זה היה הרב חרל"פ. מלא באהבת ישראל. אין פסקה שאתה לא מוצא איזשהו משהו שאתה מרגיש. עכשיו הוא אהב את הרצרה, אז הוא כתב את זה עוד פעם. עכשיו הוא אהב את המשרה, אז הוא כתב את זה גם. כל כך הרבה ספרים שכל כולה סגולת ישראל. ושם כשהוא מדבר על סגולת ישראל, הוא לא מחלק בין האנשים, או בין האידיאולוגיות והתפיסות שלהם. אז הוא מרשה לעצמו להגיד את האמת. אז הם מבטלים כלי אחרת, כל מה שנראה לעין, ואומרים שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל, לכל שאר הארצות שבעולם. ואלה מתיימרים בשירתם, עכשיו נגיע לצד השני, ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין, ושוללים את כל החזרות הנעלמים. תגיד לי מה אתה רוצה? 2,000 שנה לא הייתה לנו מדינה. 2,000 שנה הייתה לנו תורה. עכשיו יש לנו מדינה, ולפחות בצעדים הראשונים של עם ישראל בארצו לא הייתה מספיק תורה, ודאי לא כמו היום. אז מה העיקר? החיצוניות. רק באנו לפה, פאק, ייבשנו ביצות, סללנו כבישים, נתנו עצים, והכל בסדר. תראה איזה חיצוניות אדירה, השווקים מלאים בפירות, איזה פירות טובים, איזה, אמרתי לכם, תבדקו, מה, כן? תתחילו לעשות בדיקות. רק תפוח, הכל, מה זה? כל הפירות, אתם צריכים להגיע למצב שאתם יודעים להבחין רק במראה, ודאי, בטעם, ודאי. אבל גם במראה, להבחין, אני מוצא לכם את המדבקה, אני מוצא לכם מבחן, סוף שנה יש מבחן, הכרת פירות הארץ. חכו עוד מעט, ט"ו בשבט, זה בכלל, אה? ט"ו בשבט נביא פה איזה 40 פירות, לפחות, לפחות, הרבה יותר, אבל להשיג. אני כל ט"ו בשבט נוסע לירושלים, ככה לפני, עובר שם בשוק מחנה יהודה, יש להם פירות נדירים, דברים נדירים, שזה, לא, כל כך בודק שזה של הארץ. ואז אני ככה עובר, מקום, מקום, ככה וזה. ואז גיליתי שיש גם פה הרבה. אבל לא אכפת, נסעתי לירושלים. אז יש כאלה שמתיימרים לומר, אתה לא רואה בעיניים את מה שקורה, הארץ משדרת לך שהעיקר, זה החיצוניות. וגם הם טועים. ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין, ושוללים את כל החזיונות הנעלמים, את מה שנסתר. ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים. יש פה שקר. האמת הכי גדולה היא להגיד על משהו שהוא שקר, שהוא שקר. ותח עיניהם מרות. הללו לא ידעו מחזיון הרוח. והללו לא ידעו מראיית העין. לא מבינים לא בפנים ולא בחוץ. והם המעכבים את הטובה מלבוא בעולם. אני אמרתי לכם שכשאנחנו נלמד על ארץ ישראל אנחנו נחשף פה לדברי אמת. אי אפשר. אתה לא יכול לדבר על ארץ ישראל ולדבר אמת. רק באהבה. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, אנחנו מדברים על אנשים יושבי ארץ ישראל. ספוגי הגלות והחושך המה, ובא לראו אור. הם ספוגים בגלות. בגלות היה יותר טוב. איזה תורה הייתה לנו. קודש הקודשים. תראה מה המצב היום. ואז העיניים לא מאפשרות להם לראות. מה אתה רוצה? לך לחוץ לארץ. תראה, 70-80% מתבוללים בארצות הברית. ארץ ישראל הצילה אותך מתבוללות. אתה יכול להאשים את זה שהגענו לכאן עכשיו לארץ ישראל בגלל זה יש התבוללות עכשיו? בגלל הערבוב שיש פה? זה המקום בלי, עם הכי פחות התבוללות בעולם. תחן האמירות. ואז גם מאשימים את הביאה פה לארץ, או את המיזוג שיש כאן בין כלל קהילות ישראל, כי זה משהו לא טוב. זה טעות. צריך להגיד את האמת, זה טעות. ואז גם יש שיבושים. שיבושים גם בעדות. מה, אי אפשר שאשכנזיה תתחתן עם ספרדי? מה, אנחנו חיים פה לפני 80 שנה? מספיק כבר עם זה. איפה האמת? מה, זה לא חלק אלוקא ממעל? זה לא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא והעדות? כולנו אחים, כולנו אהובים, כולנו אוהבים. אבל השיבושים יוצאים החוצה. כי אין מספיק אישור לארץ ישראל. אז יש שיבושים אדירים. ואיפה השיעורים שבאים ואומרים איפה השיבושים אצלנו? אני לא שומע אותם. אני לא שומע את השיעורי תורה האלה. ואני אומר את זה באהבה, ואני מדגיש את זה כל הזמן. אני למדתי את תורת הרב קוק, אני יודע להבין מה זה מורכבות. אבל אני יודע גם להגיד מה נכון ומה לא נכון. לא כי צחי אמר. פשוט, מה קורה ומה גרשו, זה אני לא יודע מה. זה הרב חרדה. זה הרב קוק. וגם לא כדי לבקר אף אחד. חס ושלום. אלא אולי יתיישרו מעט מן הלבבות כשיפגשו עם השיעור הזה. בהבנה. אבוי למי שיהיה לו איזה עוקם בלב באהבת ישראל, כי עכשיו הוא חולק בדעות ולא מצליח להסביר דעות אחרות. שלא יהיה בשיעור מלא. שלא ישמע את השיעור מלא. בשום פנים באופן. עדיף שלא תשמע את השיעורים, עדיף שלא תלמד אותם אם עכשיו מצטברת לך כלפי כל חברה בישראל. לא משנה, דתיים, חרדים, חילונים כאחד. איזשהו משהו שהוא יוצר לך איזשהו רשרוש בלב. אל תשמע את השיעורים. אבל תהיה אמיתי. תבין שיש מורכבות. אני באתי להצביע בשם הרב חרלה, בשם הרב קוק. השורש הבעיה. מאיפה זה נובע? זה נובע מהקישור האמיתי לארץ ישראל. וזה סתירת לחי. וזה מתפרץ יותר ויותר. ככל שאנחנו מתקרבים לשיא הגאולה. כי ארץ ישראל לא יכולה לסבול את זה. היא לא יכולה לסבול את זה שהיא מלוכלכת. שהיא לא יכולה לסבול את זה שיש מקומות שלא לומדים בתורה. את שני הדברים גם יחד. כי היא דורשת אמת. בית המקדש, המקום היפה בעולם, נויו של עולם, ויוצאת ממנו תורה. כי מציון תצא תורה. גם זה וגם זה. ותיזהר לשים אבן שהיא זזה טיפה שמאלה בבית המקדש שלא כמו שצריך. אתה מקלקל בנוי של העולם, ביופי של העולם. אז אם זה כך בירושלים, וזה כנראה מסכם על כולם, האם זה לא צריך להיות כך גם בארץ הקודש? מה נשתנה? אני יודע שכש טוב, אני אפשר להגיד שמות, אבל יש הרבה ראשי ערים שכשהם התייעצו עם רבנים, אז הרב אמר להם, אני מדבר רבנים בציונות הדתית, אתה רוצה להצליח? קודם כל תפח את העיר. שתראה יפה. תפח את העיר. זה דבר חשוב. ברור, אתה גם צריך להשקיע בתלמודי תורה, אתה רוצה להשקיע גם בקודש, ברור, אתה צריך להשקיע גם בזה. פשוט. אבל תפח את העיר. אני לא יכול לחיות פה בסירחון. כל אלה שהבניין שלי שלא יהיה נקי. לא אכפת לי מהטיפוח של הבניין. זה לא נכון. ארץ ישראל דורשת גם ניקיון. בואו נתקדם. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, ספוגי הגלות והחושך, אמא, סליחה, לא שמתי לשעה, הוא בא לרואו, כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח, אל תפריד ביניהם. אין רוח בלא גוף, אין גוף בלא רוח, ככה הקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו נשמות שמתמזגות עם הגוף, שנמצאות בשביל. אין גוף, אין נשמה. למעלה. אין נשמה, אין גוף. ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל. כאחד. כל צופה יכנסו כל, יחדיו ירנם. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בצחור עננו יחדיו חורבות ירושלים. כי נחם השם עמו גאל ירושלים. חשף את זרוע קודשו לעיני כל העמים. וראו כל השיער את ישועת אלוקני. סורו סורו צאו משם, תמי אל תיגעו, צאו מתוכה, היברו נושאי כלי השם. ראיתם? פסוקים שמדברים על פיתוח ושכלול, פסוקים שמדברים על פיתוח הקודש. תעיפו את התומעה. רבותיי, אוהבים זה ביקורת. כלפי כולם, כן? אני לא מסביע על אף מגזר. כולם. כולם צריכים להשתלם בזה. גם מי שנמצא באמצע ומבין את זה, צריך להשתלם בזה, בצורה מסוימת. כל אחד, לפי משהו צריך להשתלם. אבל אם לא נגיד את האמת, מתי נעבוד על זה? מתי? ולפעמים האמת כואבת. אבל היא גם מבררת ומבשרת. מבשרת שיש על מה לעבוד ויש מה לתקן. ויש לאן לשאוף ולהתקדם. וכעם, כאומה, אנחנו נצליח. אז רק אם נהיה יחד.
יש כאלה צדיקים שכאילו כל המחשב שלהם בתורה, אז כאילו בעולם הזה הם כאילו לא מרגישים את זה, זה פיזי, זה לא טוב.
צריך שכל צדיק ירגיש את העולם הזה, ירגיש מה קורה. יש סיפור אדיר על גאון ופאר הדור חיים קניבסקי, אחר צדיק וקדוש לברכה. איזה תורה הייתה לו, ארוכות אדירה, כאלה פלאים. היושר שלו הוא אדיר. אדיר. היה פעם אחת שהתחילו עם המזגנים. הוא להכניס את המזגנים, אז הוא אמר, אני לא רוצה מזגנים בית המדרש. החשיבה שלו הייתה יפה ונכונה. קטונתי, כן? הוא אמר, תראה, אם אני שם עכשיו מזגן בית המדרש, אני מרגיל את התלמידים שלי ללמוד רק עם מזגן. עכשיו, מה יקרה כשאין מזגן? בין אם זה פה בבית המדרש או במקום אחר. הוא יצא לבין הזמן, הוא לא יכול ללמוד, אין לו מזגן עדיין בבית, רק במפענים הגדולים, וכן הזו הדרך. אחרי כמה זמן הוא חזר לו, אמר, התלמידים אמרו לו, זה ביטול תורה. הוא גם עשה על זה תעניות. עשה על זה תעניות. אמר, אני טעיתי. זה ענק, כן, זה ענק. הגדולים באמת, הם ודאי מכירים את זה, יודעים את זה. ברור לי. מה אנחנו עפר לרגלים? כן. השאלות? השתיקה, האם אני שתקתי כי אני מסכים או כי שתקתי? אתם מבינים את הדיון בגמרא, כן?
שתיקה ומחילה.
האם אתה שותה כי אתה שתי? לא יודע למה, מה היא שתי?
אין שם.
שם, בטרה, זה חצי שעה, זה שתי דבר הזה. בשורות טובות לכולם.